טוב, אנחנו, אני רוצה שנלמד בזמן שיש לנו שתי פסקאות של הרב חרל"פ שנוגעות ליסוד המלחמה והמאבק שלנו מול אומות העולם, מול האויבים שקמים עלינו לחלוטנו בדור של גאולה. עם ישראל לאורך כל שנותיו מתמודד עם הרשעה בצורותיה השונות, שבכל דור ודור, כמו שאנחנו אומרים בהגדה, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו. מאז הופעת אברהם אבינו עם הייעוד האלוקי שהקדוש ברוך הוא מייעד לאברהם, כי ידעתיו למען אשר צווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. עם ישראל התפקיד שלו הוא להביא את המוסר, את הטוב לעולם. מרן הרב כותב באורות ישראל, עצמות החפץ של להיות טוב לכל, זהו שורש נשמתם של ישראל. כל מה שעם ישראל מופיע בעולם זה כדי להביא את הברכה של הצדק, של המוסר ושל הטוב. וכנגד זה, מראשית ההיסטוריה עומדים כוחות הרשע שקיימים בעולם, כוחות הרע שישנם בעולם, ועומדים נגד ישראל לחלוטם. וזה פושט צורה ולובש צורה, אבל השורש הוא אחד, מאבק נגד הופעת הטוב והברכה שבעולם. אנחנו רוצים לנסות לעמוד מה סוד המאבק המיוחד בדור שלנו, בדור עקבתא דמשיחא, בזמן של גאולה. אינו דומה המאבק על הקיום של עם ישראל בבית ראשון לעומת בית שני, בזמן הגלות לבין זמן הגאולה. ואנחנו נמצאים עוד יותר בימים שאנחנו צריכים לברר את הדברים הרבה יותר בעוצמה ובעומק, כיוון שאנחנו נמצאים ממש ברגעים היסטוריים בקנה מידה של תהליך של גאולה, ממש לא פחות מהרגעים הגדולים של מלחמת ששת הימים. יש לנו מערכה שהיא מקיפה את העולם כולו, היא מזיזה את כל העולם סביב מה שקורה כאן בעם ישראל. וכפי שאנחנו רואים ועדיין רואים רק את הרבדים החיצוניים, גם בתוך עם ישראל ישנם תהליכים גדולים מאוד שמתרקמים לנגד עינינו. ואנחנו מבינים שכאן עכשיו במלחמה הזאת ישנו איזה סוד גדול שהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר אותנו, תהליך גדול. והאמת היא שלולי שלח לנו הקדוש ברוך הוא את מרן הרב קוק זצ"ל, את תלמידיו, את הרב חרל"פ, לא יודע אם היינו מצליחים למצוא ידינו ורגלינו בתהליך הזה שהוא מורכב ומלא בעליות ובירידות ובסתירות. הרב ברוך השם, הקדוש ברוך הוא שלח לנו לדור את הנשמות הגדולות הללו, ומי שלומד בספרים שלהם רואה שכל הדברים שקורים היום הם צפו אותם מראש ודיברו עליהם ונתנו לנו גם דרך והכוונה מה מוטל עלינו. אז אני רוצה שנתחיל מהפסקה השנייה שהבאתי לכם, פרק נון. יש ספר של הרב חרל"פ, יש לו סדרת ספרים מי מרום, הרבה כרכים, ובכרך וב, מעייני הישועה, ספר כרך שלם שמתעסק כל כולו בתהליך הגאולה, והוא מורכב מארבעה חלקים. החלק הראשון הוא גלות וישועה, החלק השני ובעקבתא דמשיחא, והחלק השלישי הוא ארץ ישראל, שערי ארץ ישראל, והאחרון סגולת ישראל. אז אני הבאתי לכם שתי פרקים מהחלק השני שנקרא בעקבתא דמשיחא, ונתחיל מפרק נון. התקוממות האומות על ישראל. שורש ההתקוממות של האומות על ישראל הוא שקובלים על ישראל על מה שאומרים לעבוד את השם בדרך החיים, והאומות מתפארים לומר שעיקר העבודה הוא לדלג על חיי העולם ועל חיי העולם הזה ולמות למען שמו. יש ויכוח שהוא לא התחיל היום, ויכוח מראשית הופעת הדתות בעולם, מה התפקיד שלנו? בשביל מה באנו לעולם? מה תפקיד עובד השם? כבר בספר הכוזרי שואל מלך הכוזרים את החבר, בקש ממנו, ספר לי מה הייעודים שמייעד את דתכם לעובד השם בעולם הבא. מה השכר? הלא הדתות המקבילות שלנו, הדתות שמאמינות באל אחד, האסלאם והנצרות, מרחיבות הרבה בשכר שיש בעולם הבא, ולעומת זאת העונש הגדול שמי שלא עובד את השם. מה היהודים שישנם בתורה שמייעדים לעובד השם? ואומר לו החבר שאין לנו בתורה ולא בנביאים ולא בכתובים שום ייעוד ושום דיבור על העולם הבא. כי עיקר מטרת עובד השם היא העולם הזה. תפקידנו הוא לקדש את השם בעולם הזה. אצל אומות העולם כל המטרה היא לדלג על העולם הזה ולהגיע לעולם הבא. המטרה היא להגיע כביכול בדרך המעוותת שלהם. מה יש לנו לחפש בעולם הזה? עובד השם, מה מחפש? להתקרב. להתקרב לקדוש ברוך הוא, להתקרב לאלוקים. ולכן כמה שיותר מהר לעבור את העולם הזה ולהגיע הכי קרוב שניתן. זה המטרה. אבל אנחנו אצל עם ישראל המטרה היא דווקא העולם הזה. למרות שחז"ל אומרים לנו, העולם הזה דומה לפרוסדור, והעולם הבא דומה לטרקלין. התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. לכאורה גם חז"ל אומרים לנו שהעולם הזה הוא בעצם רק אמצעי, רק מעבר, כמו מסדרון בבית, שאף אחד לא מתיישב במסדרון, אף אחד לא יושב לקרוא ספר, לא יושב לאכול במסדרון, זה רק אמצעי להגיע לחדר, להגיע לסלון, להגיע לטרקלין. אבל הרב חרל"פ מסביר במקום אחר שיש לנו מאמר חז"ל שאומר הפוך. תלמידי חכמים שבארץ ישראל, אומרת הגמרא, היו מברכים את חבריהם, עולמך תראה בחייך, שתזכה לעולם הבא שלך בעולם הזה. ואומר הרב חרל"פ, מה ההבדל בין הפרוסדור לטרקלין? בטרקלין הוא מקום מלא אור, מלא בחיוניות, והפרוסדור הוא המקום החשוך, הוא רק מקום מעבר. אבל יש פתח, פתח של דלת מהטרקלין לפרוסדור, ומשם נמשך קצת אור לפרוסדור. כך גם אנחנו בעולם הזה. עולם הזה, עולם החומר, עולם מלשון העלם, שמו של הקדוש ברוך הוא נעלם, השגחתו של הקדוש ברוך הוא בעולם היא נעלמת, היא נסתרת, ההנהגה היא הנהגה טבעית, והקדוש ברוך הוא שלח לנו נטיפים של אור מהעולם הבא בעולם הזה, בדמות חגים ושבתות, מצוות, שדרכם אנחנו יכולים לאחוז מעט, לקבל מהאור של העולם הבא בעולם הזה. אבל אומר הרב חרל"פ, מה שמבדיל בעצם בין העולם הזה לעולם הבא, בין הפרוסדור לטרקלין, זה מחיצה שמונעת מהאור של העולם הבא לחדור בצורה שלמה, בצורה מפולשת, בצורה גלויה לעולם הזה. ככל שנרחיב את הפתח, נסיר את המחיצה, נוכל להפוך את העולם הזה לעולם הבא. וזה מה שתלמידי חכמים שבארץ ישראל מברכים את חבריהם, עולמך תראה בחייך. שתזכה להפוך את העולם הזה לעולם הבא. וזה לכן רק תלמידי חכמים שבארץ ישראל יכולים לברך. כי באמת אין לקדוש ברוך הוא שום תוספת מעוד נשמות בעולם הבא. אין שום חידוש בקדושה שקיימת במציאות שהיא כולה רוחנית. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה כי נתאבה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי לחדש שיש קדושה גם בעולם החומרי, גם בחיי החומר, בחיי הגוף. והקדוש ברוך הוא רוצה שהנשמה תאיר בתוך הגוף. כשאדם מסגף את הגוף שלו, מתענה, הוא חוטא. נזיר, בסוף נזירותו צריך להביא קורבן מאשר חטא על הנפש. כיוון שהוא פגע בגוף שלו, התנזר, הוא צריך להביא על זה קורבן. הגמרא מסכת תענית אומרת, כל היושב בתענית נקרא חוטא. צריך לחזק את הגוף כדי שיהיה כלי גדול, משמעותי, להופעת הנשמה הקדושה. אבל זה אפשר להבין רק בארץ ישראל. יש פה ספר אורות? זה אפשר להבין רק בארץ ישראל. בגלות שהאדמה, אדמת מאה, אוויר ארץ העמים, אוויר תמה, תודה. הקדושה לא יכולה להופיע בגוף. הגוף חרב. כשעם ישראל בגלות, הגוף שלנו חרב. אפר ארץ העמים לא מצליח להופיע את הקדושה. ולכן באמת עבודת השם בגלות היא עבודת השם מנותקת מחיי החומר. עד כדי כך שאומר לנו רבנו בחיי בספר חובת הלבבות, ככל שיוסיף הגוף בניין, יוסיף השכל חורבן. אם אדם מחזק את הגוף שלו, זה יבוא על חשבון העולם הרוחני שלו. וכן להפך, אם אדם מעצים את כוחות הרוח שלו, ככל שיוסיף השכל בניין, יוסיף הגוף חורבן. זה לא הולך ביחד. אבל בארץ ישראל, אדמה קדושה, אפר חומרי, שיש בכוחו כוחות חיים של קדושה, כאן אפשר להפוך את העולם הזה לעולם הבא. אפשר להאיר את האור הרוחני הגדול, העליון, שכולנו מייחלים אליו, של עולם הבא, של צדיקים יושבים ועטרותיהם וראשיהם נהנים מזיו השכינה, להרגיש ולחוש את כל זה בעולם הזה. אומר הרב כך באורות ישראל בפרק ט' פסקה ח', אומר כך: בארץ ישראל אפשר להשיג איך שהבשר של הגוף הישראלי הוא קדוש ממש כקדושת הנשמה. כך בארץ ישראל אפשר להשיג איך שהבשר של הגוף הישראלי הוא קדוש ממש כקדושת הנשמה, לא פחות. כן. אני קצת להרחיב על זה בסוגריים. יש הבדל מהותי בין ההתגלות האלוקית בארץ ישראל לבין ההתגלות האלוקית בחוץ לארץ. חז"ל אומרים, ישראל שבחוץ על הארץ עובדי עבודה זרה בתהריים. או עוד משדה מאמר חז"ל, כל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוקה. למה? כי הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בכל המקומות, חוץ מארץ ישראל, דרך מלאכים, דרך כוחות רוחניים, שהחיות האלוקית יורדת לעולם דרך המלאכים. וממילא הקדושה שם לא מצליחה להיספג ולהגיע ממש עד החומר. בארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא, כך מובא בעזרא, לא שם עליה הקדוש ברוך הוא לא קצין ולא שוטר. אין עליה שום הנהגה של מלאך. יש עליה הנהגה אלוקית ישירה. השגחה אלוקית ישירה. אנחנו אומרים, כן, בפרשת עקב. תמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה עד אחרית שנה. יש השגחה אלוקית ישירה על הארץ הזאת. והשגחה אלוקית ישירה על הארץ הזאת היא לדאוג ממש לחומריות, להצמחת התבועה, לגידול הצמחים, הורדת הגשם. זה ארץ אשר למטר השמיים תשתה מים. זאת אומרת שאנחנו תלויים לגמרי בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. יש כאן השגחה אלוקית ישירה. וממילא עצם החיים הגשמיים, הטבעיים בארץ ישראל, הם חיים של קדושה. האדמה הזאת היא אדמה קדושה. זה מתבטא במצוות התלויות בארץ. מפרישים תרומות ומעשרות. תרומה זה דבר קדוש, שרק כהנים יכולים לאכול אותה. לאכול את התרומה. התרומה הזאת היא מבטאת את הקדושה שקיימת בפירות של הארץ הזאת. פירות שביעית, שהם קדושים בקדושת שביעית. זה ביטוי וגילוי לקדושה שתמונה שחבויה בארץ הזאת, ואנחנו מגלים אותה על ידי קיום המצוות התלויות בארץ. וכך גם עם ישראל, הגוף של יהודי, כאשר הוא בארץ ישראל, והוא חי ונושם את האוויר של הארץ הקדושה, וניזון מהפירות הקדושים של הארץ הקדושה, מתגלה קדושת הגוף, קדושת הבשר שלו. אפילו אומר פה הרב בפסקה אחר כך, משפט, אומר, מצווה לטעום בפה מלא מתענוג מתיקות זיו הקדושה הרעננה של ארץ ישראל. מצווה, אתה אוכל פירות ארץ ישראל, אתה מתמלא מתענוג מתיקות זיו הקדושה הרעננה של ארץ ישראל. ולכן המטרה שלנו היא העולם הזה. המטרה שלנו היא לחיות ולעבוד את השם בדרך החיים. ואומות העולם מקטרגים עליהם, קובלים על ישראל. אנחנו רוצים, מחכים למות למען שמו, לדלג על העולם הזה. וזה כתרוג. כי כלפי חוץ נראה שאנחנו דואגים לאינטרסים האגואיסטיים שלנו, פחדים לאבד את החיים, דואגים לחיים שלנו. לעומת גויים שקובלים ואומרים, אנחנו מפקירים את החיים שלנו. אנחנו לא רק מוכנים, אנחנו רוצים, מחפשים דרך איך למות למען שמו, לדלג על העולם הזה ולהגיע ישר למות למען שמו. זה שורש של המאבק איתם. אומר על זה, מתקדם בפסקה, וזהו הרז, שבכל פעם שישראל מתעוררים לתחייה, ובייחוד כאשר שווים אל אדמתו לנטוע כרמים ולבנות את הארץ, מתגעשים רפאים ומתהוללים לעכב בעד תחייתם של ישראל. שכן זהו יסוד כל הקטגוריה שלהם על ישראל. מתי הרשעות הזאת מתגלה ביותר? כשעם ישראל בגלות וכל הקיום הפיזי שלו הוא כעלה הנידף ברוח, עליך הורגנו כל היום, או כמו שאומרים בפיוטים, בפיוט של פורשנות, הרוגה עליך נחשבת כצון טבחה. כשעם ישראל הקיום הפיזי שלו הוא מוטל בספק, אז הגויים, הרשעה, אין לה מה לקבול עלינו. אבל כשעם ישראל מתעורר לתחייה, שב לחיות חיים פיזיים, ממשיים, לא רק חיי רוח, לא רק בתי כנסיות ובתי מדרשות, אלא ממש לבנות את העוצמה הפיזית שלו. כוחות הרשעה מתעוררים לעומת זה ביותר לקטרג על ישראל. והקטרוג הזה הוא גם רוחני, הוא לא רק פיזי בניסיון לעכב, אלא הוא גם רוחני, כביכול כלפי קודש הבריחו. תראה אותנו, אנחנו רוצים למות למען שמו. זה הסיסמה שלהם, נכון? שהידים, זה מה שהם מחנכים, לזה הם דוגלים, ומקטרגים על ישראל. מה שמנסים לעבוד את השם בדרך של חיים, לבנות את הארץ. ועוד יותר מה חלף את הפסקה הזאת, הוא כתב לפני למעלה מ-90 שנה. ובעיקר תהיה זאת טענתם של בני ישמעאל באחרית הימים. כאשר יתגלה הקץ המגולה של ואתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו ופיריכם תישאו לעמי ישראל. בייחוד בני ישמעאל, שאיתם אנחנו מתמודדים. היו בני ישמעאל, אבל באותה תקופה בעיקר סבלנו מאירופה. גם היום סובלים מאירופה. אבל עוד יותר, בואו, מה מביא פה? נחשוב על זה. שחז"ל מלמדים אותנו, אתה רוצה סימן הכי מובהק לגאולה? קץ מגולה, הכי ברור, הכי בהיר? אם ארץ ישראל נותן פירותיה. ואני חשבתי שגאולה זה נבואה, שגאולה זה השראת שכינה בבית המקדש, אש יורדת מן השמיים. זה הסימנים של גאולה. אי אפשר להתווכח. רואים את ההשגחה האלוקית בצורה שאי אפשר להתווכח עליה. אין לך קץ מגולה מזה? מה שארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה? כן. כעיקר הקדושה של עם ישראל, ועיקר החידוש של עם ישראל, זה קדושה שמתגלה בחיים. זה קדושה שמתגלה בחומר. והארץ הזאת היא ארץ, ארץ שיש לה נשמה. היא ארץ שיש לה נפש, יש לה רוח, יש לה נשמה. וכשארץ ישראל בגלות, ארץ ישראל היא שוממה. זה דברי הרמב"ן המפורסמים, שבתוך הקללות בפרשת בחוקותיי יש פסוק אחד באמצע שאומר הרמב"ן שהוא ברכה. והשימותי אני את הארץ ושממו עליה אויביכם היושבים בה. אומר הרמב"ן זו ברכה, שארץ ישראל לא נותנת פירותיה לעם זר. והרבנו בחיים הוסיף שארץ ישראל היא כמו אמא שמחכה לאפרוחיה שישובו אליה. והיא מחכה לתת את כל הכוחות חיים שלה, לתת אותם לאפרוחים שלה. זו ארץ שיש לה נשמה. זו ארץ שיש לה כוחות חיים של קדושה. והכוחות חיים האלה של קדושה מתעוררים רק לעומת כוחות החיים של עם ישראל שמתחברים אליה. וכשעם ישראל מתקרב להגיע לארץ ישראל, ארץ ישראל נענית לעומתו, ונותנת לה, נותנת להם את פירותיה. זה ביטוי של קדושה. כשארץ ישראל פורחת, זה ביטוי של קדושה. זה ביטוי להשגחה האלוקית שחוזרת ומופיעה על עם ישראל בצורה הכי גלויה. כי הקדושה שווה לחיים שלה. המציאות של גלות היא שהקדושה מתנתקת מהעולם ו... פורחת למקומות עליונים. ואז צדיקים, קדושי עליון, יכולים להתחבר אליה. אבל מי שחי את החיים בעולם הזה, מנותק. וכאשר הקדושה חוזרת להופיע בחיים, וארץ ישראל מתעוררת לתת את פירותיה, אז הקדושה מתפשטת לכל מקום. וגם אנשים פשוטים ורגילים, מסוגלים להתחבר אל הקדושה. וכנגד זה מתעוררים בעיקר בני ישמעאל נגד האמירה הזאת של קדושת החיים. ומתוך זה יסבלו בני ישראל צרות רבות עד מאוד מבני ישמעאל. ועל זה אמרו בפרקי דרבי אליעזר, למה נקרא שמו ישמעאל? שעתיד לשמוע הקדוש ברוך הוא בענקת העם ממה שעתידין בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים. וימשיך שם המדרש אומר שזה שמו ישמעאל. ישמע אל ויענה. שעתיד לשמוע הקדוש ברוך הוא את הצעקות, הקושי, שנסבול מישמעאל והוא יענה לנו. זה הצרות שיהיו באחרית הימים. על מה הצרות? המאבק שלנו הוא האם יש ערך לחיים. האם יש ערך לחיים? קדושת החיים. ואנחנו רואים את הדברים האלה בחוש מול עינינו, ולכן בימים כאלה צריך להגביר את עוצמת החיים. להגביר את כוחות החיים שלנו, לא רק את כוחות הרוח, אלא ממש גם את הכוחות הפיזיים, את כוחות החיים הטבעיים הפשוטים. להביא ולבאר ולהסביר איך הקדושה יכולה להופיע בגוף. איך הגוף הוא קדוש ממש כקדושת הנשמה. באורות התחייה כותב הרב קוק בפסקה למד ג', שכחנו שיש לנו בשר קדוש לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש. לא פחות. והרב חרלאפ מסביר שכשאשר אנחנו מחזקים את הגוף, בונים אותו, אנחנו מגדילים את הופעת הנשמה. נשמה גדולה לא יכולה להתגלות על גבי גוף שבור ורצוץ. נשמה גדולה צריכה כלי גדול, כלי חזק, כדי שהיא תוכל להופיע אותו. וכשעם ישראל מתעורר בעוצמה גדולה להילחם על חייו, להילחם על הקיום הפיזי שלו, זה מעורר כוחות רוחניים של קדושה. ולעומת האובדן הנורא, בלתי נתפס, של החיים שחווינו בתחילת המלחמה, בעיקר, גם עכשיו עוד עדיין, זה שונה לחלוטין. האבדות שאנחנו מאבדים עכשיו שונות מהאבדות של תחילת המלחמה. זה האבדות שמגיעות מתוך העוצמה שעם ישראל נלחם מול הרשעה. אנחנו לעומת זה צריכים למלא את החיים, להביא גילוי של עוד ועוד חיים. דווקא בימים כאלה צריך, כן, עוד ועוד חיים. אז זה בנקודה אחת על שורש המאבק. אבל יותר מכך, בפסקה השנייה שהבאתי לכם, לא הצלחתי לצלם, אז יש עוד שתי משפטים של תחילת הפסקה, זה מפרק כ"ח. באותו חלק בעקבית המשיכה. הפרק נקרא גילוי האמונה, ששם הרב חרלאפ גם נותן לנו, מעבר לשורש של המאבק, מה מוטל עלינו, איך נאבקים. הפסקה הזו אנחנו מבינים שבעצם אנחנו באים בשם החיים לעומת אלה שבאים בשם המוות. אבל פסקה כ"ח, הרב חרלאפ מדבר על האמונה ככוח היסודי של המלחמה בדור שלנו. וכך הוא מסביר. אני קורא לכם שתי משפטים הראשונים, אין לכם אותם. האמונה, מלבד מושגה פשוט, היא גם מלשון המשכה. ויהי אומנת הדסה. על ידי האמונה ממשיכים את הדבר שמאמינים בו. אמונה בפשטות, בהבנה הראשונית שלה, היא שאנחנו מאמינים בו. זאת אומרת שאנחנו מתרוממים אליו. אבל באמונה, אומר הרב חרלאפ, יש גם תהליך הפוך של המשכה של כוחות חיים מהקדוש ברוך הוא אלינו. כמו שאומר, שנאמר במגילת אסתר על מרדכי, והיא אומן את הדסה היא אסתר בת דודו. הוא היה האומן שלה. מה זה האומן? המחיה שלה, האחראי על החיים שלה, זה שמפרנס אותה. או כמו ש... נאמר, וכאשר יישא האומן את היונק, האומן זה זה שמחיה, מניק, נותן חיים. ואמונה זה מכוח ההתקשרות שלנו לקדוש ברוך הוא, מכוח האמונה שלנו שהוא מחיה את העולם, מכוח האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא שהוא לבדו היה הווה ויהיה והוא מחיה את הכל. אנחנו ממשיכים על ידי זה גילויי חיים אלוקיים למטה, אלינו. זה קודם כל הגדרה של אמון. עכשיו מופיע לפניכם. ובהיות שכל דבר לרגלי השתלשלותו מלמעלה למטה, מן העולם העליון לעולם התחתון, הוא משיג את טבעיות העולם שעובר דרך בו, וגם את טבעיות העולם שיורד לתוכו. אם אנחנו נמצאים באמונה, אז זה אמור להיות נפלא. זה צריך להיות עלייה בלתי פוסקת, כי אתה מתקשר למקור החיים לקדוש ברוך הוא, וממשיך משם כוחות חיים אלוקיים. אז מאיפה מגיעות הנפילות? איך יכול להיות נפילה? אלא מה? כיוון שאנחנו מתקשרים אמנם עם עולם עליון, עם עולם אלוקים, כוחות חיים אלוקיים, אבל כאשר אנחנו ממשיכים את החיות האלוקית לעולם הזה, והעולם הזה הוא עולם מוגבל, הוא עולם עם צמצומים, אז יש גם הצטמצמות של כוחות החיים שנמשכים מלמעלה למטה, נכנסים לתוך העולם ומצטמצמים. מכיוון שישנו צמצום, מגיע אחר כך בעקבות זה גם עלולים ליפול. ומפני זה באים לידי כישלון וחטא. שכן מתכונת עולם העשייה להיכשל ולהיות חסר. לכל מה שיש בעולם הזה, לרגלי היותם מנותקים מן השורש העליון, עלולים להביא מהפכה גדולה בין ברוחניות, בין בגשמיות, ולגרום לצרות רבות ונוראות. הנפילה והירידה היא משהו שהוא חלק בלתי נפרד מהמציאות של העולם. אנחנו רואים את זה משורש הבריאה. בתחילת הבריאה יש שני חטאים שחז"ל עומדים עליהם, שני חטאים שהם עוד לפני חטא אדם הראשון. חטא חטאה הארץ. שהקדוש ברוך הוא אמר, תוצא הארץ עץ פרי, עושה פרי. והארץ הוציאה עץ עושה פרי. נפלה הארץ ממדרגתה. למרות שאין לה בחירה חופשית. אז החטא הזה לא נובע מאי הקשבה לדבר השם, אלא הוא נובע מעצם המציאות של ירידה מעולם עליון לעולם תחתון. וחטא הלבנה, שאמרה הלבנה לקדוש ברוך הוא, אין שני מלאכים משתמשים בקטר אחד, אמר לה הקדוש ברוך הוא לכי ומעטי את עצמך, וגם שם זה לא עניין של בחירה, אלא זה עצם הירידה מעולם עליון לעולם תחתון. והרב קורא לזה בצורה אפילו יותר חריפה, באורות התשובה אומר הרב קוק, שירידה מאלוקיות לעולמיות, מיתה נוראה יש בה. ירידה ממציאות אינסופית למציאות מוגבלת זה חיסרון. החיסרון הוא מונח בעצם הירידה לעולם הזה. ומהירידה הזאת עלול להיות ירידה עוד יותר נוראה, של התנתקות מהשורש. כיוון שלא נמצאים באותו גודל, באותה מציאות אלוקית אינסופית, מצטמצמים, הצמצום הזה עלול להוריד אותנו עד כדי התנתקות גמורה מהמקור האלוקי. כן? מישהו? ואז אומר הרב כך, אומר הרב חרלה, מה עושה האמונה? כדי למנוע את ההתנתקות, את הירידה הזאת מלמעלה למטה, שהיא לא תהיה ירידה גמורה, לזה נדרש עניין האמונה, שעל ידי גילוי האמונה התאורה, כי אין עוד מלבדו, ואף שמצד הגוון החיצוני נראה כאילו הכל הם מאורעות שונים, מצד מקרה העולם הזה, באמת, הכל הוא בדקדוק גמור ובחשבון צדק. על ידי כך, פועלים להמשיך ולהעלות הכל אל השורש. ואז, כמו שבראשית היצירה היה הכל רק טוב, והרע לא בא אלא מצד המשכה, כך חוזר כל העולם לשורשו הטוב, וחסד עולם יסובבנו. התפקיד שלנו באמונה, על ידי כוח האמונה, אנחנו מצילים את העולם מהנפילות שלו. מחזירים את הכל לשורש. העולם, אמרנו, ירד ממציאות אלוקית גלויה אינסופית למציאות מוגבלת. ועד כדי כך שכשאנחנו מתבוננים על העולם בגוון החיצוני, בהתבוננות חיצונית, בלי עיניים של אמונה, נראה לנו שהכל מקרי, והכל הוא אוסף של פרטים, אין השגחה, אין הכוונה, אין דרך שאנחנו צועדים בה. הכל, הכל, הכל הוא אוסף של מקרים. אבל אם אנחנו מגלים את עומק האמונה של אין עוד מלבדו, אנחנו מחזירים את הכל אל השורש. איך עושים את זה? אנחנו אומרים בעלינו לשבח, לסוף התפילה, כמה צירוף של כמה פסוקים בחלק הראשון. וידעת היום והשיבות אל לבביך, כי השם הוא האלוקים, בשמיים ממעל לארץ מתחת אין עוד. אבל לפני כן אומרים עוד פסוק. אמת מלכנו, אפס זולתו. יש כאן שתי מדרגות. המדרגה הראשונה של האמונה היא להכיר שאמת מלכנו ואפס זולתו. הכל אפסי לעומת האמת הנצחית האלוקית. החיים שלנו הם זמניים, חולפים, מתקלים, מתבלים. ואנחנו מרגישים באמת את האפסיות שלנו ושל כל המציאות בעולם לעומת הנצח האלוקי. אבל עדיין, כשאתה נמצא במדרגה הזאת, יש את המציאות שלנו ויש את המציאות האלוקית. הם שני דברים נפרדים. כשאתה מודד ביניהם, אתה בעצם זה, אתה מפריד. המדרגה העמוקה יותר היא וידעת היום השיבות האלה לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ולארץ מתחת, אין עוד. אני מתבונן ומסתכל בשמיים ממעל ובארץ מתחת, מסתכל ימינה ושמאלה, רואה את כל המציאות העולמית, את כל החיים שישנם בעולם, ואני רואה שהכל אלוקי. אין עוד. זאת אומרת שאין פה שום דבר אחר. הכל אלוקי. הכל הוא אלוקי. כאשר מגיעים למדרגת אמונה כזאת, מחברים את העולם הזה עם השורש שלו. ומצילים אותו מהנפילה. מחברים אותו עם המקור האינסופי. מחברים אותו עם אמת מלכנו. עם הנצחיות האלוקית. בכל מקום ומקום שמתבוננים רואים את הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך אומר דוד המלך, ומבשרי איך איזה אלוקה. אני מסתכל בבשר שלי, אני רואה את הקדוש ברוך הוא. ובכל מקום ומקום שאני מתבונן, אני רואה את ההשגחה האלוקית. זה עבודת האמונה של עם ישראל, של כל יהודי. לגלות את האלוקות שנמצאת בכל העולם. ולא רק שנמצאת בכל העולם, אלא שאין שום דבר אחר חוץ ממנה. אין דבר שהוא לא מעט השם. גם הרשעה הכי גמורה, הכל זה השגחה האלוקית. כאשר נמצאים כך, אנחנו באמונה הזאת גואלים את העולם מהרשעה שבו, מהרוע שבו, מהצרות שבו, ומחברים אותו עם מקור החיים. זה מה שהוא אומר, כשמתגלה אז, כשחוזרים, פועלים להמשיך לעלות הכל אל השורש, אז כמו שבראשית היצירה היה הכל רק טוב, הרע מגיע מהצמצום, הרע מגיע מזה שלא רואים את הקדוש ברוך הוא, שנראה שיש קיום או מציאות בעולם נפרדת מהקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר ירמיה במגילת איכה, מעת השם לא תצא הרעות והטוב. לעומת מה שנאמר בישעיה, שהקדוש ברוך הוא יוצר אור ובורא רע, אומר ירמיה, מעת אלוקים לא תצא הרעות והטוב. כי באמת אין רע אצל הקדוש ברוך הוא. כל הרע הוא רק מהמקום שלא מאמינים ולא רואים שגם הרע הוא מעת השם. כשנראה לנו שיש משהו שהוא נפרד מהקדוש ברוך הוא, אז יש רע. כך גם מסביר את זה מרן הרב באורות הקודש, שטוב אמיתי הוא טוב לכל, הוא טוב כללי. דבר שהוא טוב לי אבל הוא רע למישהו אחר, הוא לא טוב. טוב אמיתי זה רק טוב כללי, וגם רע אמיתי באמת הוא רע כללי. כי שוב פעם, אם לי זה רע ולשני זה טוב, זה טוב או רע? טוב אמיתי הוא טוב כללי, ורע אמיתי הוא רע כללי. והקדוש ברוך הוא נאמר עליו, אנחנו אומרים באשרי, טוב השם לכל. הטוב האלוקי הוא כללי. כשמגיעים להבנה כזאת, מבינים שבאמת אין רע בעולם. כי לא יכול להיות מציאות של רע כללי. אין דבר כזה. אלא הרע הכל הוא יחסי. הרע נובע מזה שאין גילוי של האמונה בעולם. כשלא מאמינים ולא, מה זה לא מאמין? לא רק להגיד את זה כסיסמה. אנחנו טוב השם לכל, ואין רע בעולם, והכל טוב, אלא באמת להכיר בזה, לחוש את זה. כשאדם פוגש גם דברים שנראים לו רעים, גם מציאות שנראית לו נוראה, והוא בכוח האמונה רואה את ההשגחה האלוקית, את ההנהגה האלוקית, איך הקדוש ברוך הוא מגלגל גם את המציאות הזאת, אז הוא גואל את המציאות מהרע שבה, מחבר אותה לשורש החיים. אבל זה עבודת השם שלנו, זה התפקיד שלנו, כוח האמונה שאנחנו צריכים לגלות אותו בעולם. כל זה נותן לנו אב חרלאפ רק כהקדמה לתפקיד שלנו בסוף הימים. ועקבת עד המשיכה. בסוף הימים, בשעה שעשית רעך מרגישה שקיצה, כי קיצה קרב, וכי יום השם בא בוער כתנור, שילהט את כל הרשעים, מרגישה עשית רעך הרשעה, מרגישה בחושים הפנימיים שלה, שהסוף שלה קרב, היא עומדת לחלוף, גאולה הולכת ובאה, הולכת ומתעצמת, והיא יודעת שכל זה בא על ידי גילוי האמונה. למה? כי האמונה מחזירה את הכל לראשית ההתחוללות, מה שאמרנו שאתה קושר את הכל לשורש, באופן שההתפשטות תהיה רק למדרגת הטוב והקודש, בבחינת תוספת מחול על קודש, ואילו התפשטותה של הטומאה תיבטל ותכלה לגמרי מן העולם. אמרנו, כאשר מתחברים הכל לשורש, אז אין רע. היא יודעת שככל שהאמונה תגדל, הרשעה תתקלה. כן? כל הרשעה כולה כעשן תכלה, היא תתנדף. היא לא תיעלם, היא תיעלם מעצמה. כן. של חסרון אמונה. של חוסר הכרה איך הכל מעת השם. אני אומר, זה לא סיסמה. זה לא להגיד בסוף התפילה, אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך, שמו הוא בורא ומנהיג לכל הבוראים. אני צריך באמת לחיות באמונה, להכיר בכך בצורה שלמה. אבל רשעה עשית רעך יודעת שברגע שתתגלה האמונה בכל גדולתה, אז הכל טוב, כי הכל מעת השם. וכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל הוא לטובה. לא יהיה רע. התפשטותה של הטומאה תיבטל, התפשטותה של הטומאה אמרנו מגיעה רק מהחושך, מחוסר הראייה של האמונה, מחוסר ההכרה שאין עוד מלבדו, וכל זה הולך להתבטל. אז עשית רעך מבינה מה מביא לכיליונה, ולכן היא הולכת לפגוע במה? באמונה. היא נלחמת איתנו על האמונה. תאום אמן. כשהסיטרא אחרא מרגישה את כל זה, נאבקת היא על קיומה. איך היא עושה את זה? ופורסת ענני עיצבון ורוח דיכאון על הכל. מה היא מרוויחה בזה? עצבות, דיכאון, מה זה קשור? ומרוויחה בזה שמתעוררים פיקפוקים ויסוסים. ועל ידי זה נעלמת האמונה וכל צבעות קודש פעולותיה. שמכיוון שרק השמחה דוחה את כל היסוסים והפיקפוקים למיניהם. ורק היא, השמחה, מבדת את הכל, נותנת ודאות. יודעת הסתרה אחרא שאם לא תפרוס ענני צבון, תתגלה השמחה בעוז השם. וחדוות קודשו את הוד תפארת האמונה. ועל ידה תתבטל לגמרי מן הארץ. לכן ראשית דרכה להזיק ולהכניס עיצבון ודיכאון בכל העולם. נתביא קודם כל דוגמה מלחמת יום כיפור. ניצחון אדיר של מדינת ישראל. אבל עד היום תשאלו יהודי האם מלחמת יום כיפור היא ניצחון מזהיר. במקרה הטוב יגידו שניצלנו, במקרה הרע יגידו שהפסדנו. במצרים יש יום שבו מציינים חג לניצחון יום כיפור, למרות שהם הפסידו. למה? כי כתוצאה ממלחמת יום כיפור מדינת ישראל נשטפה בדיכאון, נשטפה בעצבות, שהתוצאות שלו ניכרות עד המלחמה הזאת. במלחמה הזאת הכל מתהפך, ומאז עם ישראל מנסה להתמכר לשקט, מתמלאים בעצבות ובדיכאון שגורם להיסוסים ופקפוקים. למה להילחם? למה לנו להיאבק על הארץ הזאת? בשביל מה? מתחילים ספקות באמונה, לא רק באמונה בשם, באמונה בסגולת ישראל, באמונה בצדקת דרכן, באמונה בזכות שלנו על הארץ הזאת. בתהליך ארוך מתמשך. לעומת זה, מיד אחרי מלחמת יום כיפור קמה תנועת גוש אמונים, שזה השם שלה, אמונה, שרצתה להוביל תהליך של התחזקות באמונה. הביאה תהליך גדול של בניין גדול של יהודה ושומרון, אבל זה עדיין לא התפשט לכל העם. ובעם ישראל התחיל תהליך ארוך של נסיגות, עינוי סיני ואוסלו, הגירוש מגוש קטיף. כל זה הם סימפטומים של חוסר אמונה, של פקפוקים ויסוסים. עכשיו, איך גורמים לדיכאון? טרור הוא לעולם לא מנצח מדינה. טרור אין לו את הכוחות ואת היכולות להביס צבא. צבא, יש לו חיל אוויר, יש לו טנקים, יש לו כוח הרבה יותר גדול, בלי בכלל להשוות לעומת כוחו של ארגון טרור. אבל מה טרור יודע לעשות? טרור יודע ליצור בלבול, ליצור פחד, ליצור עצבות, דיכאון, ייאוש, ולגרום אולי, כך הם מדמיינים, איזו התפוררות פנימית. וכך גם הצהיר כבר לפני כמעט 20 שנה המחבל צורר ישראל מהצפון, שמדינת ישראל היא כמו קורי עכביש, אפשר לפורר אותה. והוא לא צריך להילחם בה במלחמה עם טנקים, הוא רק צריך להציק, לגרום לנו לפחד, לגרום לנו מחשבות של אי אפשר לנצח, לעולם לא ננצח. בתוך כל הדיבורים והדיונים עכשיו על ועדות חקירה שצריך להיות אחר כך, קונספציה, כל הדיבורים האלה, יש לזה שורש אחד. כשמחפשים שקט, כשאין אמונה בצדקת הדרך, אז מתמכרים לאשליות. לכל מיני מחשבות שמנסים לתת להם אחיזה במציאות. וגם אם יש נורות אזהרה שאומרות אחרת, מוצאים את ההסברים הנכונים שיסתדרו עם הרצון לשקט. חוסר אמונה ביכולת שלנו לנצח. אבל מה שקורה לנו במלחמה האחרונה הוא בדיוק הפוך. כולם מתגייסים במוכנות גדולה להקריב ולמסור את הנפש בהתלהבות ובשמחה, לא בשמחה של אנשים פזיזים שלא מבינים את משמעות המלחמה, אלא של אנשים ששמחים להיות חלק מעם גדול. שמחה של אנשים שמבינים שהם מתמסרים עכשיו לתהליך גדול וקדוש. ולכן בחיבור הזה, בתהליך הזה שקורה עכשיו, אנחנו משיבים את האמונה, משיבים את השמחה. ואנחנו צריכים להתמלא באמונה, בשמחה, לא לתת שום מקום ליצר הרע הזה של אבל מה יקרה אחר כך והכל יתמסמס וכל מיני יצר הרע שניתן לנו להסתכל על הדברים הלא טובים, הפחות טובים, כי זה בדיוק מטרת הרשעה, לזרוע בתוכנו ספקות, פקפוקים. ואנחנו צריכים להיות אנשי אמונה מלאים בשמחה ובוודאות בהשגחה האלוקית שדוחפת אותנו קדימה. ועל ידי כך אנחנו בעזרת השם נצליח להכניע ולנצח את כל הרשעה.